אומר הרבי כך, לדוגמה, טבע האמנת אדם בעצמו, הטבע הזה שאדם מאמין בעצמו, היא מעלה נפלאה, מעלה גדולה מאוד. למה? להיותה מוכרחת לאדם באשר הוא אדם. כל אדם חייב שיהיה לו איזשהו ביטחון עצמי. זה מה שדיברנו קודם. ילד צריך לדאוג שיהיה לו ביטחון עצמי, שהוא גדול, הוא שייך, הוא מתאים, הוא אהוב, הוא מוצלח. כל הדברים האלה הוא חייב לחיות עם זה, לגדול עם זה. זה חלק מהאנושיות שלו, כן? אז באים לבית כנסת, מבקשים ממישהו לגשת להיות שליח ציבור. יש אחד שהוא אף פעם לא ייגש, אין לו ביטחון עצמי, הוא לא מפחד לעמוד. אדם צריך שיהיה לו את היכולת הזו. יש לך איזה תכונה טובה, יש לך יכולת, אז תן את זה. האמנה בעצמו זה מעלה. אבל אם זה, הנה היא מידה ולא מידה. זה מידה טובה, אבל לא תמיד היא מידה טובה. לדוגמה, הוא אומר כך, האמנה בעצמו, אדם שמאמין בעצמו, אם בא לתכלית מעולה בלימוד התורה וקיום המצוות ומידות טובות, אם זה עוזר לו שהוא לומד יותר טוב, הוא לוקח על עצמו שיעורים חדשים, הוא לוקח על עצמו איזה מידות טובות, הוא רוצה לסגל לעצמו הנהגות טובות כי הוא מאמין שהוא מסוגל, היא מידה טובה ממאוד, אשר תביא תועלת מרובה. היא נותנת כוח ועוז בידיעת הלימודים בעיון. כל תלמיד בישיבה שעומד במטלות לא קלות של שיעורים וכולי, הוא כל הזמן חייב שיהיה לו ביטחון עצמי שהוא מסוגל. באותו רגע שהוא ירגיש שהעסק כבד מדי בשבילו, זה ראשית הנפילה שלו. כל הזמן תפקידו של המחנך לתת לו ביטחון עצמי. גם אם הוא קיבל בציון 30, במבחן הוא קיבל ציון 30, אז הוא צריך למצוא דרך איך להפוך את זה לצורה כזו שהוא לא יישבר. למה? כי זה אחד מהדברים הבסיסיים, לתת כוח לתלמיד שיהיה לו עוז להמשיך ולעלות מדרגה לדרגה במושכלות. כשמדובר על עניינים של שכל שצריך להתאמץ בהם, הבנה, חייבים שיהיה בזה ביטחון עצמי כדי שאדם יוכל להתעלות. להכניע ולשבר ולגרש את המידות הרעות. יש אדם שיש לו מידה רעה, באים ואומרים לו, למה אתה מתנהג ככה? הוא אומר, לא יכול, זה ככה, אני כבר רגיל שנים ככה. אם הוא לא יאמין בעצמו, אז באמת זה שנים ככה, וזה עבוד. אבל אם אומרים לו, אתה מסוגל, הוא מאמין בעצמו, אז הוא יודע שהוא יכול לצאת לדרך לא קלה, ולעשות שינויים דרסטיים אפילו, כי הוא מאמין בעצמו. זה אחד מהדברים הבסיסיים להצליח. ולהקנות בעצמו את המידות הטובות. כי המאמין בעצמו לא יקשה לו מלהשיג מושכלות עמוקות ומידות תרומיות. מה זה מידות תרומיות? כמו תרומה. תרומה זה החלק הכי מובחר שנותנים אותו לכהנים. אז מידות תרומיות זה מידות מאוד מאוד טובות. אדם יכול לסגל, לדוגמה, כתוב, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. מה פתאום שאדם יגיד שהוא רוצה שמעשיו יגיעו למעשי אבותיו? מי הוא ואיפה אברהם אבינו? אז אם יש לו ביטחון, אומר, אני יהודי, יש לו נשמה ויש לי שליחות ויש לי תפקיד, אז אני יכול להגיד שאני רוצה להגיע למעשי אברהם, יצחק ויעקב. אבל אם אין לו ביטחון בעצמו והוא מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, אז הוא לא יעשה שום דבר. וזה אחד מהדברים הבסיסיים שצריך להיות. אז זה כשיודעים להשתמש עם זה בצורה טובה. אמנם, כל זה הוא כשמשתמש עם טבע האמנה בעצמו לטוב ומועיל. אבל אם משתמש בו לתכלית פחותה, כטבע הריקנים שבין העשירים, יש את העשירים הריקנים שהם לוקחים את הטבע הזה והופכים את זה לצורה שלילית, אשר העשירות מעברת אותם, הנה עליהם, אומר הכתוב, עושר שמור לבעליו לרעתו. יש עשירות שמפילה אותו. יש כמה וכמה דוגמאות במדרש של עשירים גדולים שהעשירות הפילה אותם. אחד הדוגמאות הבולטים זה קורח. קורח היה עשיר גדול, כתוב שהוא לקח שליש מהרכוש שיוסף התמין כשהוא אסף כסף מכל העולם כדי למכור בשנתיים האלה אוכל, עד שכבר לא נשאר כסף, כך כתוב, כל הכסף מארץ כנען למצרים, כתוב, הכל נגמר, איפה הכל היה אצל יוסף? כתוב, יוסף התמין את כל הכסף בשלוש מטמוניות. ומטמון אחד פצע קורח, ועם זה הוא יצא ממצרים. וקורח היה לו את שליש של הכסף של העולם. הוא היה עשיר גדול. וקורח הזה כתוב עליו, רח וקורח, נכון? ועל השיר הזה של קורח כתוב המדרש, עליו נאמר הפסוק שאומר שלמה המלך בקהלת, עושר שמור לבעליו לרעתו. השירות הזו נתנה לו ביטחון עצמי מופרז, ולא היה לו שום בעיה ללכת נגד משה רבינו בשיא החוצמה. ואיפה זה בא לו? כי היה לו ביטחון עצמי, אבל הביטחון העצמי שלו הלך בכיוון שלילי. ככה גם נאמר, יש עוד דוגמה שם על אמן. אמן גם היה עשיר גדול, והוא גדל, גידל המלך את אמן כל השרים, אז הביטחון העצמי המופרז, לא היה הספיק לו מה שיש לו, אז הוא גם, זה היה שמור לרעתו. וטבע האמנה בעצמו הוא מעיין נרפש לחילת בני אדם. זאת אומרת, רואים כאן דבר והיפוכו. טבע האמנה בעצמו יכול להגיע למידות תרומיות, לעלות מדרגה לדרגה, ויכול להיות מעיין נרפש לחילת בני אדם. עכשיו, זה תפקידו של המחנך, שהוא רואה תלמיד בכיתה שהוא בביטחון עצמי מופרז, אז לפעמים קורה שאומרים לו, אתה מחליט המחנך, הוא הולך לשבור אותו. יבזה אותו וישבור אותו. לפעמים יש מצב שנותנים, פשוט החליט המחנך לשבור אותו. זה לא יהיה נכון. למה? כי אם הוא טבע של עשיר, אז זה הטבע שלו. מה שצריך לעשות זה לנווט אותו. לנווט אותו לכיוון הנכון, אבל לא לשבור אותו. אתה רואה שיש לו ביטחון עצמי, תטיל עליו משימות מאוד מיוחדות שבהם המהות שלו תבוא לידי ביטוי בצורה טובה. כי אתה רואה שהוא לא יודע להשתמש עם זה נכון. זה תפקידו של מחנך, לנווט היטב את הטבע. גם אדם על עצמו אותו דבר. זה דוגמה אחת מהשיר. עכשיו הוא ייקח דוגמה מעני. כן, טבע הלב נשבר וההשפלה. אותו דבר הצבע הזה של העני שיש לו לב נשבר והוא מרגיש, כמו שאמרנו, משפיל עצמו. מרגישים כל הזמן, העשירים מרגישים כל הזמן, העניים מרגישים כל הזמן שכל מה שיש להם הם זקוקים כל הזמן למישהו אחר. כתוב הרי שיש מצב של עני שחייבים לתת לו, אפילו אם הוא היה רגיל, ככה כתוב הלכה, 60 איש רצים לפניו וסוס לרכב עליו. אז הוא קיבל סוס ו-60 איש רצים לפניו, יש לו כבוד גדול, אבל מה הוא מרגיש? שכל מה שיש לו זה בגלל שאחרים נתנו לו. כל הזמן מרגיש נזקק, כל הזמן מרגיש נצרח. אדם כזה, הוא כל הזמן מרגיש שהוא מושפל. אז הטבע הזה, מה, הוא טוב או לא טוב? אז תלוי. אומר, מצד אחד, אין מן המעלות הבלתי משוערות ברוב ערכן. המעלה הזו להיות בלב נשבר, במידה מסוימת זה מעלה שאין מעלה יותר גדולה מזה. למה? כי אדם שיש לו לב נשבר, אז הוא יכול לשבור את היצר הרע שלו, את התאוות שלו, שעושה חשבון נפש, הוא מחליט החלטות טובות, אבל זה רק כשזה מבוקר. להעמיד את האדם על בסיס הכי נעלה במעלת האנושיות. כן, כמו שכתוב, יש פסוק שאומר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם. יש הזה, איך קוראים את הפסוק הזה? זאת אומרת, אם יסתר איש במסתרים, שאלה איפה שמים את הפסיק. אם יסתר איש במסתרים ואני, פסיק, אדם מסתתר במסתרים, אבל ואני מרגיש את עצמו למציאות וגאווה, אז מה הפסוק אומר? לא הראינו נאום השם, אני לא קרוב אליו. עכשיו אם צריך להפסיק במקום אחר, אם מסתתר איש במסתרים ואני לא, פסיק, הוא מרגיש את עצמו שהוא שום דבר, הראינו נאום השם, אז אני כן אראה אותו. זאת אומרת, אצל מי קרוב הקדוש ברוך הוא? אצל הצנועים. את מי ישכון? כתוב את דקה ושפל רוח. אז המצב הזה שאדם הוא מרגיש את עצמו מקובץ ולב נשבר, זה מעלה מאוד גדולה. זה יכול להעמיד את האדם במעלות גדולות במעלת האנושיות, אבל בתנאי כאשר משתמשים בהם לצורך הטוב והמועיל. אבל למשל כתוב בחסידות שאדם שמתפלל ומנסה לעורר את עצמו באיזה רגש כלשהו, של איזשהו רגש יהודי בתפילה, ושום דבר לא זז. הלשון בתניא זה ליבו מטומטם כאבן. הוא אטום לגמרי. מה עושים אדם שליבו אטום כמו אבן, שום דבר לא זז? אז זה כתוב בתניא, איך עושים את זה? אז כותבים, הוא מביא שם מהזוהר. אם יש לנו בול עץ, שאנחנו מנסים להציט אותו ושום דבר לא זז, כי מאוד קשה להציט בול עץ כשהוא גדול, אז צריך לקחת גרזן ולשבור ממנו חלקים קטנים, וכשהוא קטן אז יותר קל לתפוס שהאש יתפס בו, כשהוא גדול זה לא נתפס. זה לא אותו דבר בתניא, כשאדם רואה שליבו מטומטם כאבן, אז יש זמנים שהוא צריך באופן מבוקר לבטש את עצמו, לראות כמה הוא לא בסדר. לפעמים הטמטום לב הזה זה עונש. יש בקריאת שמה, יש שם את המילים הקטנות שבהרבה סידורים לא מנוקדים, לפעמים מדלגים עליהם, יש שם יהי רצון מלפניך שאם עשיתי חטא כזה וכזה, אז הרי אני כאילו נסקלתי, הרי אני כאילו נשרפתי, ארבע מיצות בידים כתוב שם. אז כתוב בביור, בטניה, מה זה הרי אני כאילו נסקלתי? איזה עונש זה סקילה? סקילה זה עונש שהיה לו עלינו, שסקלו את הבן אדם. איפה יש היום עונש סקילה? סקילה זה באבן. אדם שליבו נהיה מטומטם כאבן, אטום, פירושו שהוא כרגע קיבל את עונש סקילה. ועכשיו הוא צריך לשבור את עצמו כדי שהוא יצא מהמצב, מהמעגל הזה. אז המצב הזה של שבירת הנפש זה מצב שיכול מאוד טוב, אבל בתנאי כאשר משתמשים בהם לצורך הטוב והמועיל. אבל כאשר באים בסיבת המחסור מצד העוני, על אדם שהוא שבור פשוט כי אין לו, הוא מרגיש כל הזמן מושפל ונזקק, הם מורדי אור השכל והרגש. זה להפך, זה שובר, הוא לא יכול ללמוד. איך כתוב בפרקי אבות, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. אז יכול להיות שאין לו כלום, צריך להיות שמח בחלקו, ולא להגיד למה אין לי ולמה לא יש, אני נזקק כל הזמן ואני זקוק לקבל מפלוני ולמוני. זה שובר את הבן אדם. פה כשמדובר על חומר, צריך להגיד אני שמח בחלקי, ומזה הוא יהיה שמח. כי אדם שהוא מקובץ בגלל המחסור, כי הם גורמים טמטום המוח וקיבוץ הלב. אז אם כך, עד פה הביא הרבי שתי דוגמאות, דוגמה אחת מהעניים ודוגמה אחת מהעשירים, איך יכולים את אותו תכונה להשתמש איתה לטוב או חלילה להפך. מה התפקיד המחנך? וזה, בזה הוא מסיים את הפרק. החינוך וההדרכה צריכים לרפות את חולאת המוסרית ולחזק את הבריאות המוסרית. זה החינוך וההדרכה. אם יש את החולאת המוסרית לרפא אותה, וכשיש בריאות מוסרית לחזק אותה. לכן, אינו דומה אופן החינוך וההדרכה המתאים לטבע העשירות, לאופן החינוך וההדרכה המתאים לטבע העניות. יש תלמיד שאנחנו דווקא ניתן לו תפקידים לרומם אותו, כדי שלחזק את אותם ביטחון עצמי, ויש תלמידים שאנחנו נחפש להם דברים שישפשף אותם קצת. כל אחד תלוי בהתאם למה שהוא שייך. ואם היות אשר שניהם כאחד דורשים את תפקיד הנהגתם על פי חינוך והדרכה מסודרת, בכל זה הנה האופנים מתחלפים מהמה. וזה אחד הכללים שהמחנך צריך לדעת ולהכיר את התלמיד העומד לפניו. לכן אין בזה כללים ברורים או שולחן ערוך מסודר מה צריך להגיד לתלמיד, לעשות את זה או לא לעשות את זה. זה מאוד תלוי מי הוא התלמיד, מי הוא הילד, מי הוא הבן אדם שעומד לפניך. לפעמים צריך להגיד לו לעשות, ולשני מה שטוב לאחד הוא לא טוב לשני וכן הלאה. האמנת האדם בעצמו, הוא חוזר חזרה ומסכם, זה שאדם מאמין בעצמו, ביטחון עצמי, אם היותה מעלה נפלאה להשתמש בה בהטוב והמועיל, והיא מטבע האדם באשר הוא אדם, אבל בעצם עניינה היא טבע רע, טבע רע. זה שאדם מאמין בעצמו, אנחנו לפעמים משתמשים בזה לטובה. במהות, להחזיק מעצמך זה לא טבע טוב, כי אדם צריך להיות בביטול, כמו שמשה רבינו אמר על עצמו, ונחנו מה? אנחנו בתהילים. אין ברירה, אדם חייב להשתמש גם בדבר שהוא במהותו לא טוב, כדי לנצל את זה לטוב. כמאמר, כמו שאומר שלמה המלך במשלי, ואל בינתך אל תישען. אתה לא יכול לסמוך על עצמך. גם אדם שמאמין בעצמו, תשאל, תתייעץ עם מישהו אחר, אתה משוחד בעיני עצמך וכן הלאה. כמאמר החכם, המאמין בעצמו עלול להיכשל, והלב הנשבר והשפל, אותו דבר הטבע הפוך, לב נשבר ושפל בעיקרו זה דבר טוב, אם היותן מעלות נשגבות, אבל בתנאי כשמשתמש בהם בהטוב והמועיל. יש פתגם שאמר אחד מתלמידי הבעל שם טוב, תלמידי המגיד, רבי אהרון מקרלין, אמר שעצבות זה לא עבירה, אבל למה שעצבות יכולה להפיל, אף עבירה לא יכולה להפיל את האדם לשם. אותו דבר, אומרים הפוך, ששמחה זה אולי לא מצווה, אבל לאן ששמחה יכולה לרומם, אף מצווה לא יכולה לרומם. אז הטבע הזה, צריך לדעת איך להשתמש איתו. לפעמים האדם, זה הבדל גדול בחסידות בין עצבות למרירות, למרות שהם נראים לנו אותו דבר, עצבות זה דבר שהוא מושלל וחלוטין, אסור שיהיה. אבל מרירות, לב מר, זה משהו אחר לגמרי. איך אדם יודע לזהות, אם הוא נמצא במרירות או שנמצא בעצבות, אז כתוב, הזיהוי הוא פשוט. אחרי עצבות הולכים לישון, ואחרי מרירות קמים לעשות משהו. כשאדם עצוב ממשהו, אז הוא נופל, כמו שכתוב בתניה, מיסוד האפר באה עצלות ועצמות, והוא לא עושה כלום. אדם שמריר לו מהמצב, אז הוא אומר, אז חייבים לשנות, והוא קם ומתרומם ועושה משהו.
זה כמו התנועה בלשון,
כאמור, לב נשבר ונזכה, אלוקים לא תבזה. הקדוש ברוך הוא לא מבזה בלב נשבר, הוא אוהב את הלב נשבר ונזכה. אבל כמו שאמרנו בתחילת הדברים, בזמנים המבוקרים, כשאנחנו שולטים על המצב, הוא כתיב כי רב השם ושפל יראה, דווקא הוא רואה את השפלים, אבל בעצם עניינם הם טבעים רעים. עצם המהות להיות אדם נבזה זה לא טבע טוב. למה? בזה שאינם ממעלת האנושיות, שהם בעלי רוחב לב והסתרעות בתולדותם. הטבע האנושי זה להיות שר, להיות רחב, להרגיש את עצמך שאתה שווה משהו. למה עשה הקדוש ברוך הוא שכל אדם אין דעותיהם שוות? למה שלא יהיה כל הדעות אותו דבר? כל אדם יש לו דעה אחרת, כל אדם יש לו משהו שאין לאף אחד אחר בעולם. יש על זה סיפור ששמעתי פעם על תלמיד שלמד בישיבה לא חסידית, ולא מכיר את כל פרטי הסיפור, אבל נקודה בכל אופן. והוא למד עם חברותה, אמרה שהחברותה שלו מתקדמת בלימוד בצורה מוצלחת ומהירה וקולט מהר את החומר, והוא לא הולך לו, הוא לומד בקושי מבין, לא מסתדר, לא הולך לו. אז הוא אומר, מטבע הדברים זה גרם לו שיבון לב. אז הוא הלך לראש ישיבה שלו וסיפר לו את הסיפור הזה, מה עושים? אז הוא אומר, לא טוב, לא נורא. אז אתה תהיה איש עסקים, שיהיה לך הרבה כסף, אז תתרום לישיבה שלנו כסף. הוא שמע את זה, אז הוא עוד יותר נשבר. למה הוא אומר, מה פתאום, למה הוא צריך להיות ראש ישיבה גדול, ואני צריך להיות מחוץ לעסק. המשיך ככה הלאה עוד תקופה, הוא הלך בישיבה לעוד איזה אדם שהיה נותן את הדרשות מוסר, בא אליו לספר לו מה קורה איתו, אבל הוא אמר לו, תשמע, כל ראש ישיבה שבא למקום להרצות, צריך שיהיה לו קהל שישמע אותו. אם כולם יהיו ראשי ישיבה, לא יהיה קהל, אז לא יהיה... אז אין ברירה, החבר שלך יהיה ראש ישיבה, ואתה תהיה הקהל ששומע אותו. כן? ככה הוא שמע תשובות משונות, כלים שונים ומשונים, והוא עוד יותר נפל. עד שיום אחד אמרו לו, יש פה מישהו שבא לתת שיעור תניה בישיבה. היה הרב יואל כאן, היה לו שיעור תניה באותו ישיבה, זה היה כמחתרת כזו. אמרו לו, בוא תשמע, בוא נשאל אותו, אולי אצלו תשמע. קיצור, הלך אליו, סיפור את כל הסיפור, סיפור לו מה אמר לו הראשון, מה אמר לו השני, מה אמר לו השלישי. אמר לו, נו, מה אתה אומר, מה עושים? אז אמרתי, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. תכתוב לרבי מכתב, ושאל את הרבי, מה שהרבי יגיד לך. קיצור, ישב, התיישב, כתב את כל הסיפור שלו על דף, ושלח מכתב לרבי. אחרי תקופה הוא קיבל תשובה מהרבי. מה הרבי כותב לו? שכל אדם, כתוב עליו, אני לא נבראתי אלא לשמש את קולי. כל אדם נברא בעולם לתכלית שבשביל זה הוא ירד לעולם, ואף אחד אחר בעולם לא יעשה את זה אם הוא לא יעשה את זה. כי אם מישהו אחר יכול לעשות את התפקיד במקומך, אז אתה מיותר שירדת לעולם. אם הורידו גם אותך לעולם, אז יש לך תפקיד ייחודי. אתה, בזה שאתה אולי לא מוצלח ללמוד כמו שהוא, אז זה לא הפירוש של דבר, כך הוא קיבל תחושה עד היום, שהמוצלח הוא מי שלומד הרבה, והוא סוג ב', אז הוא צריך עכשיו כסוג ב' לראות איך הוא מסתדר עם עצמו. אמר לרבי, לא, אתה סוג א', בדיוק כמו שחבר שלך סוג א', הוא סוג א' שנשמתו ירדה לעולם לתכלית אחת, ואתה סוג א' א' לתכלית אחרת, ואף אחד אחר לא יכול לעשות. אז זה שאתה מצליח ללמוד בשלוש שעות מה שהוא מצליח בשעה, זה בדיוק תפקידך בעולם. אתה לא צריך להרגיש עם זה שאתה נחות, זה התוכן שלך בעולם. זה נקודת המכתב, זה רומם אותו בצורה לא רגילה, זה הסתכלות אחרת על הדברים. אין אחד שהוא נחות, כל אחד הוא 100%, לכן כולם שווים. והוא ברא אותנו, כמו שאמרתי קודם, אין פרצופיהם שוות ואין דעותיהם שוות, כי כל אחד הוא משהו ייחודי. למדנו את זה רק בשיעור חיטה את השבוע, הרש"י הראשון על ספר שמות, מה כתוב? שלמה הקדוש ברוך הוא מונה עוד הפעם את השבטים במיטתם ובחייהם, אז הוא אומר, הם נמשלו לכוכבים שהוא מוציא ומכניס במספר ובשמות. למה גם במספר וגם בשמות? מה ההבדל בין מספר לשמות? כשסופרים את כל הכוכבים ביחד, אז כל הכוכבים אותו דבר. סופרים 1, 2, 3, 4, אין הבדל בין אחד. כל אותו דבר. כשנותנים שם לכל אחד, אז כל אחד הוא ייחודי, מה שיש לך, אין לשני. אומרים לנו שעם ישראל הם כמו כוכבים. יש משהו שכולנו שווים, כשאוספים 10 למניין, אז כל אחד הוא אחד, לא משנה אם הוא חכם גדול או חכם יותר או פחות. אבל מצד שני, לכל אחד יש את השם שלו, את הייחודיות שלו, שבזה הוא ורק הוא, אף אחד בעולם לא יהיה כזה. וכך צריך לגדל את הילד, לדעת שהוא ייחודי. אין אף אחד, גם אם יש 10 ילדים, אז הילד הזה הוא ייחודי, אין אף אחד מבין הילדים בבית שהוא כמו הילד הזה. בעניין שלו הוא צריך להיות ייחודי. אבל זה מה שהוא מסכם את השורות האחרונות. אבל בעצם עניינם הם טבעים רעים, אם אדם הוא רק שוברים אותו, זה טבע לא טוב. בזה שאינה ממעלת האנושיות שהם בעלי רוחב לב והסתרות וכלולם, ועל כן הנה עבודת החינוך וההדרכה מתחלקת בשניהם כפי עניינם. זה עבודת החינוך שכל אחד ואחד צריך לחנך אותו בהתאם לרמה שלו, ליכולת שלו, לא כולם אותו דבר, ואז כשיודעים לזהות מי הוא התלמיד שעומד מולנו, יש לנו גם הצלחה מתאימה בעזרת השם למבט אותו לכיוון הנכון ולכיוון הטוב.